השבת, פרשת שלח, אנחנו פוגשים פרשה, נושא מאוד מעניין של שילוח המרגלים. וכשקוראים קצת לעומק את מה שכתוב פה, אז יש הרבה שאלות, הרבה תמיות, זה בכלל לא ברור. בתחילת הפרשה כתוב כך, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. איש אחד, איש אחד למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם. אז הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו לשלוח לכל, מכל שבט נשיא, אנשים, ומשה שולח אותם, כתוב על פי השם, כולם אנשים, ראשי בני ישראל למה. ידוע שכל רש"י אומר, כל האנשים שבמקרא, לשון חשיבות, אותה שעה, כשרים היו אנשים מאוד חשובים, ומפרטים את כל השמות, למטה ראובן, שמע וזכור, וכן הלאה וכן הלאה. אחר כך בהמשך כתוב, שמשה שולח אותם והוא נותן להם פקודת מבצע, מה לעשות? וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען ויאמר עליהם, עלו זה בנגב, תתחילו מהדרום, ועליתם את ההר, לעלות למרכז, וראיתם את הארץ מהי ואת העם היושב עליה, חזק הוא ערפה, המעט הוא ממרב, ומהארץ אשר הוא יושב בהנה, הטובה עם רעה, ומהערים אשר יושב בהנה, במחנים במבצרים, ומהארץ השמנה עם רזה, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, והימים מימי ביקורי הנביאים, והם הולכים ועושים את המסלול הזה. ויעלו ויתורו את הארץ ממדבר צין עד רחוב לבוחמה, ויעלו בנגב ועבור עד חברון וכן הלאה וכן הלאה. וחוזרים אחרי 40 יום. אז כל העניין הזה מאוד מוקשה. היום אנחנו, יש לנו הרבה פעמים שיש מרגלים, קוראים על זה בעיתון, בין כל מיני מדינות, בין ארצות הברית לרוסיה, בין ישראל לאיראן, בהרבה מקומות בעולם יש ריגול, ויש שיטות איך עובד ריגול. אז פה זה נראה הפוך בכל השיטות. בדרך כלל כששולחים מרגלים, אז כל אחד הולך לבד, הולכים שתיים יחד. למה לא הולכים קבוצה גדולה? כי אם ילכו קבוצה גדולה של אנשים, 12 אנשים ביחד, מיד יתפסו אותם. לא כדאי. אז למה פה אומרים להם לצאת 12 אנשים ביחד? מאוד מוזר. שאלה. למה ללכת בקבוצה כל כך גדולה? דבר שני, למה צריך שהמרגלים יהיו נציגים מכל שבט? איש אחד, איש אחד למטה אבותיו תשלחו. מה פתאום? מה פתאום לשלוח נציג מכל שבט? דבר שלישי, נגיד שאם צריך לשלוח 12 אנשים, אז צריך לבחור את הכי מוכשרים. היום כשרוצים לעשות מיון של מרגלים, של אנשים, אז בודקים את הרקע שלהם, מה תולדות חיים שלהם, ואת הניסיון, ולוקחים את מי שולחים למשימות קשות, מסובכות, בארץ של אויב, רק את האנשים שיש להם הרבה ניסיון, כבר 10 שנים, כבר 20 שנה, יודעים בהרבה שפות, יודעים כל מיני אינטליגנציה, יודעים להסתדר בכל מיני מצבים קשים. אז זה הקריטריונים. לא אחד מהשבט ראובן, אחד משמעון, אחד מיהודה. אולי יש אקספרט, מומחים, כולם מיהודה, אולי כולם מנפתלי. למה אחד מפה, אחד מפה, אחד מפה, אחד מפה? לא הגיוני. אם אתה רוצה מרגלים הכי טובים, תבחר את האיש הכי כישרון, הכי מוכשר, הכי מדהים. דבר נוסף, כתוב שכולם אנשים ראשים בני ישראל למה? אמרנו קודם, מה זה אנשים? כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות, זה קוד. בתורה יש קודים, ויש קוד של המילה אנשים, אנשים חשובים. אז לא צריך חשובים, שיהיו אנשים פשוטים, אבל הם מוכשרים לתפקיד שלהם, למרגלים, פה שולחים מרגלים. אחר כך, בהפטרה של הפרשה, אנחנו קוראים שיהושע שלח מרגלים. שם כתוב, וישלח יהושע שניים אנשים מרגלים. חרש שניים אנשים מרגלים. איך אחרי שקרה כזה אסון, טרגדיה, שעד היום נשאר לעם ישראל צרות בגלל המרגלים. חטא המרגלים זה אחד החטאים החמורים שכתוב שכל פעם ביום פוקדי ופקדתי, הקדוש ברוך הוא נגזר על עם ישראל להישאר במדבר 40 שנה, ובגלל זה כל פעם שהשם הביא עונש אז יש בזה עוד פירעון מחטא המרגלים, וזה קרה באותו תאריך של 9 באב. אז כל פעם שנחרב בית המקדש היה עוד תשלום בשביל החטא של המרגלים. איך יהושע, שהוא צדיק, שהוא ממשיך את משה רבנו, מעיז לשלח מרגלים אחרי איך שהוא ראה מה שנפלו פעם ראשונה. וגם אצל יהושע רואים שהוא החליט לעשות שינוי, במקום 12 הוא שלח 2. אז למה הוא לא עושה כמו משה רבנו? או למה משה רבנו לא עשה כמו יהושע לשלוח רק 2? מה השינוי הזה? אז עד פה זה נוגע למי היו המרגלים. שאלנו למה שולחים קבוצה כזאת גדולה במקום המינימום, שאלנו למה צריך נציג נפרד מכל שבט, שאלנו למה לא בוחרים את הכי מוכשרים, שאלנו למה צריך להיות אנשים ראשי בני ישראל, מה? זה היה שאלה רביעית. שאלה חמישית הייתה איך יהושע מעז לשלוח שום מרגלים, ושאלה שישית היה למה הוא שולח 2 ומשה רבנו הוא 12, או שכולם יהיו 12 או שכולם יהיו 2. אחרי 6 השאלות האלו יש עוד שאלה על עצם השליחות. פה כתוב שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען. זה לשון שונה. אצל יהושע כתוב לרגל, או לפעמים כתוב לחפור. אז לחפור את הארץ. למה כתוב לתור את הארץ? במקום לתור את הארץ, במקום ויתור את ארץ כנען, היה צריך להיות לחפור את הארץ או לרגל את הארץ, כמו שכתוב אצל יהושע. עוד דבר נוסף, רואים שמשה רבנו מצווה אותם והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי הענבים. אז בשביל מה הם צריכים לקחת את פרי הארץ? שיספרו להם, ראינו פירות גדולים, ראינו פירות קטנים, ולפי זה הם ידעו. למה הם צריכים לקחת יחד איתם את הפירות מהארץ בשביל להראות להם? עוד דבר, שכשאומרים ולקחתם, זה בדרך כלל בתורה, זה לא לשון to take באנגלית, זה to buy, זה לקנות, קניין, זה ולקחתם. אז למה פה כתוב את הביטוי שולקחתם מפרי הארץ, איזשהו קניין שהם צריכים לעשות בפירות? עכשיו עוד דבר, מי שמסתכל בחז"ל, כתוב איך הם סחבו את הפירות. אחד סחב תאנה, אחד סחב רימון, ועוד 4 או 8 אנשים, עוד 8 אנשים סחבו את האשכול של הנביא. למה צריך אחד לסחוב רימון? אני יכול לסחוב 10 קילו רימונים. הסיבה היא, אומרים חז"ל, שהרימון של היום זה כזה, אם הוא רימון גדול כזה כמו אשכולית, אבל הרימון שלהם היה 10 קילו, אז אי אפשר לסחוב יותר ברימון אחד, היה צריך לסחוב את זה על הכתף. משקל של שאדם יכול לסחוב על הכתף זה יותר מאשר ביד. 40 סאה יכלו לסחוב רימון כזה ענק רק על הכתף, ואחד סחב רק את התאנה, שגם זה היה כזה גדול, ואז צריך לקחו מקלות מוטות, ועל זה קשרו את האשכול הענבים, ואנשים מתאמצים הולכים יחד. אני לא מבין. הם צריכים להיות ספורטיביים, ללכת מהר, להתחבק, בשביל מה הם סוחבים פירות? מה זה עוזר? קשה מאוד לסחוב דבר כזה, פיזית. בשביל מה להם את כל הדרכה הזאת לסחוב מארץ ישראל? שיגידו להם, יש שם כזה רימונים, כאלה גדולים. למה הם צריכים, למה משה רבנו ציווה אותם לקחת? אז עוד דבר לגבי השליחות. חז"ל, רש"י מסביר, מה זה עלו זה בנגב ועליתם את ההר? אומר רש"י, שהם הלכו כמין גם יוונית לרוחבה של הארץ. הם הלכו מהמקום שהם יצאו, אם ארץ ישראל בנוי בצורת מלבן, הם יצאו מלמטה, הלכו עד לכיוון הים, ואז לכל אורך החוף עלו עד למעלה, ושוב חזרו למעלה, ואז ירדו. אז זה כמו כזה נון הפוך, אוכל, סיבוב, היקפי. אז זה לא מובן. אם המרגלים צריכים ללכת, אז הם צריכים למצוא את המקומות אסטרטגיים, איזה מקומות כדאי לכבוש, איזה מקומות יש הרבה צבא, איזה מקומות יש ערים בצורות חזקות, לא ללכת מסלול היקפי. מה כל הרעיון הזה? ואם הם באים לכבוש את הארץ, הם הרי באו בסוף מכיוון ירדן, מכיוון מזרח. הם לא באו מאוניות מהים, מכיוון מערב, אז בשביל מה הם הולכים לאורך כל החוף? איזה תועלת יצא להם? הרי משם הם ממילא לא יגיעו לכבוש את הארץ. כל השאלות האלו, אומר דרשני. אחר כך רואים שכשהם חוזרים, אז יש ויכוח בין המרגלים. 12 מרגלים. 10 קוראים להם בתורה עדה הרע. יבדלו מהעדה הרע הזאת. כן? זה קבוצה רעה. 2 צדיקים. יהושע בן נון וכלב בן יפונה. אז רואים שהם מתווכחים ביניהם. כתוב שהמרגלים באים ואומרים באנו אל הארץ וגם טובה היא מאוד, אפס כי אז העם אשר בארץ, אבל אפס, אבל מאוד חזקים, מסוכן, לא כדאי, לא נצליח לכבוש את הארץ. ולעומת זאת יהושע וכלב באים ומתווכחים. על מה הם מתווכחים? אומרים הארץ אשר עברנו בה לתור אותה טובה הארץ מאוד מאוד, זה הוויכוח שלהם. אז מה נקודת המחלוקת? על מה הם התווכחו? ולמה הם אומרים מאוד מאוד פעמיים? עכשיו אם הם הלכו 40 יום, אז מגיע לעם ישראל עונש 40 יום. הקדוש ברוך הוא אומר יום לשנה, יום לשנה, הוא גזר עליהם שנה על כל יום. למה? אז בשביל כל השאלות האלו ששאלתי אפשר לענות לכאורה לפי תירוץ אחד. יש גמרא מאוד מעניינת. הגמרא במסכת בבא קמא בדף ט עמוד א מביאה שאלה, ועל זה יש תוספות. אומרת הגמרא, כתוב אם ראובן מכר שדה לשמעון בי אחריות, ויצאו עליה העסיקים, יצאו על זה עוררים, אומרים בכלל לא השדה שלו, והוא רוצה להתחרט לא לקנות, שמעון רוצה להתחרט לא לקנות את השדה בסוף, כי הוא מפחד מהשמועות שאומרים על הארץ. עד שלא החזיק בה יכול לחזור בו, מי שהחזיק בה לא יכול לחזור בו. מה זה החזיק בה? בא התוספות ואומר נגד רש"י, אומר התוספות אי אפשר להגיד שזה קניין חזקה, בדרך כלל יש קניין חזקה. אז הגמרא שואלת מה זה החזיק בה? מהמטה וחזקה. אומרת הגמרא מכדאי שהמצרים, מאז שהוא הלך מסביב על גבולות השדה. אדם שבא לקנות שדה, אם הוא עשה סיבוב מסביב, אם זה גודל השדה, והוא הולך פה מהצד הזה ואחר כך מפה ואחר כך מפה ואחר כך מפה, אומר ראיתי את הכל, הכל בסדר, אני רוצה לקנות, אז הוא כבר לא יכול לחזור בו. אבל אם הוא עוד לא הלך, אז הוא אומר תשמע, תביא את הכסף בחזרה, אני מתחרט, ראיתי, שיניתי את דעתי, יכול לחזור בו. אז התוספות שואל מה זה החזקה הזאת. אומר התוספות אי אפשר להגיד שזה החזקה הרגילה שבכל הש"ס. בדרך כלל בכל הש"ס חזקה זה להחזיק, to hold. מה הפירוש להחזיק? למשל אדם גדר, נעל ופרץ. אדם הוא עושה גדר על השטח, זה סימן של בעלות. מי עושה גדר על שדה? רק הבעלים שלה. נעל, מי ששם מחליף מנעול, נועל, סימן שהוא בעלים. זה סימן, זה פעולה שמראה בעלות. אז זה עושה קניין. עוד פרץ, אם אדם שובר קיר, שובר חלון, פותח דלת, סימן שהוא הבעלים. זה פעולה שמראה קניין חזקה. אז אם המוכר מסכים, הקונה מסכים, ובא הקונה ועשה נעל, גדר או פרץ, אחד משלושת אלו, זה קניין. פה כתוב משהו אחר, הלך מסביב. מה הפירוש? אומר התוספות תירוץ, אומר התוספות הסבר, תירוץ. ונראה לפרש דמיירה שקנאו בקניין גמור, בחליפין או בשטר או בחזקה. על מה מדובר פה בגמרא? הוא כבר עשה את הקניין. אבל דעתו של אדם, אף על פי שקנאו בקניין גמור, אם יצאו עוררים יכול לחזור בו כל זמן שלא הלך המצרי השדה לאורכה ולרוחבה לראות ענייני השדה. והיינו דדאי שם המצרי. אומר אותו זאת, אפילו אדם שעשה קניין, הוא כתבו שטר, מחירה, או שהוא עשה חליפין, או חזקה שהוא שם מנעול, הוא בכל זאת יכול להתחרט. למה? מתי? אם יש עוררים. מתי? כי הוא יכול לטעון, אני לא ידעתי שיהיו עוררים. מתי הוא לא יכול לטעון דבר כזה? כשהוא עשה סיבוב מסביב. למה? כי כשאדם הולך מסביב, אז הוא רואה את הגודל, הוא רואה אם החלונות של הבית שלמים או שבור, הוא רואה אם יש סדקים בקירות, הוא לא יכול להגיד לא ראיתי, לא ידעתי. אם אדם הוא עשה שטר, הוא יכול להגיד, לא הייתי בדירה, לא ראיתי אותה, נתת לי כתובת, פתאום אני, אתה אמרת לי שתי קומות, ראיתי רק קומה אחת, אמרת לי בית חזק טוב, אני רואה סדקים, כל הקירות שבור, אני לא רוצה בית כזה, הוא יכול למצוא סיבות לחזור בו. אבל אחרי שהוא הלך טיול מסביב, הכל, הוא ראה בדיוק, הוא כבר לא יכול לטעון טענות, הוא כבר לא יכול לחזור בו. לפי זה כל השאלות ששאלנו, אפשר לתרץ אותן. בעצם הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את ארץ ישראל עוד בזמן אברהם יצחק ויעקב. הארץ אשר נתתי נתתי עליכם, נתתי עליהם, כך כתוב בלשון התורה, הרבה פעמים כתוב בלשון עבר, כבר בזמן האבות, אברהם יצחק ויעקב, הוא הבטיח והוא נתתי לאותה לכם בראשה. עכשיו חסר, אחרי שכבר היה את הקניין, את הנתינה מהשם, חסר את הפעולה האחרונה של מצד הקליאט, מצד הלקוח, הקונה, שהוא יעשה סיבוב מסביב, והוא יראה שהוא מרוצה, שהוא לא רוצה לחזור בו. אומר משה רבנו לעם ישראל, למרגלים, אתם תלכו, תעשו סיבוב בפנים. מה המטרה של הסיבוב? בשביל לראות שבאמת זה טוב כמו שהשם הבטיח, לגמור את זה. זה הפעולה שגומרת, שאחר כך אין, אדם לא יכול להתחרט. אז ממילא לכן הם עושים סיבוב מסביב, הולכים כל הטיול מסביב, בשביל להראות שהם כבר מתרצים, שמוצא חן ביניהם, שנהנים מזה, שזה יפה, שזה טוב. ולכן צריך קבוצה כזאת גדולה של 12 איש, כי אם ישלחו אחד, אחד לא מייצג את כולם. אנחנו צריכים נציג של שבט ראובן, נציג של שבט שמעון, נציג של שבט נפתלי, של יהודה, של גד, של אשר. 12 נציגים של כל העם, כולם נציגים, כולם מייצגים אותם, רפרזנטים. ואז אחר כך, מי צריך להיות נציג? מישהו חשוב, לא מישהו שהוא טוב בריגול. זה לא מדובר על ריגול רגיל, להיות כמו ספייס, כמו היום. זה מדובר רק בשביל לראות שזה מוצא חן ביניהם, שארץ טובה. אז לכן הם גם הולכים מסלול לכפי, ולכן הם סוחבים פירות כאלו גדולים, אפילו שזה קשה, כי הם רוצים להראות שיש ברכה בארץ הזאת. הארץ הזאת זה לא בא סתם עם פירות רגילים קטנים, אלא כל מה שגודל שם גודל חזק, וזה מגדל אנשים חזקים. כל אותם דברים אפשר לפרש לטוב, אפשר לפרש לרע. מי שיש לו עין טובה, רואה בזה טוב. מי שיש לו עין רעה, רואה בזה רע. כך זה היה אצל המרגלים. בעצם הם היו צריכים להגיד שהפירות גדולים זה סימן טוב של ברכה. מה הם אמרו? זה מסוכן, זה מגדל לאנשים ענקים, ראינו שם ענקים, הם יותר גדולים איתנו, מסוכן לנו. במקום להבין, לא, זה יהיה טוב גם לנו, גם אנחנו נהיה גדולים. מה הם עוד ראו? הם ראו שהם הרבה מקומות קוברים מתים. אז חזל אומרים, למה השם עשה שהם היו עסוקים בהלוויות? כי כדי שהם לא יראו את המרגלים. אז הם במקום לראות עין טובה, שהשם עושה להם טובה, שהוא מסתיר אותם, שהם יהיו עסוקים עם הלוויות, אז אומר, ארץ אוכלת יושבי העיל. הם אומרים שהאנשים שם מתים סתם כמו זבובים, לא, יש מגבות שם. הם לא הבינו שזה השם עושה להם טובה. אז לכן זה הטעות שלהם, הם היו צריכים לראות. אז עכשיו אנחנו יכולים להבין גם את כל העניין של הוויכוח בין יהושע. הם אמרו, טובה הארץ, אבל יש בעיות כך וכך. יהושע וקלב אומרים להם, עזבו אבל, לא אבל, זה לא הנושא. הנושא עם הארץ, אם לנו זה טוב, את כל אשר השם יעשה. טובה הארץ מאוד מאוד. תגידו שזה טוב, אז יבוא הברכה, אז השם יעזור, אז נצליח, אז נכבוש, וגם נוכל, לא נעלה, וגם נוכל. השם כבר יכבוש אותה לפנינו, זה לא תפקיד שלנו. תפקיד שלנו רק לבדוק אם הארץ טובה או לא טובה. עכשיו נגיע לשתי השאלות האחרונות. שאלנו, למה נגזר על עם ישראל 40 שנה ולא 40 יום? הרי המרגלים הלכו 40 יום. התשובה היא שזה לא עונש על 40 יום, זה לא עונש על מה שהמרגלים הלכו 40 יום. מה שהמרגלים עשו לא בסדר, אז הם קיבלו את העונש להם. כתוב בחז"ל שהם דיברו לשון הרע עם הלשון, נהיה להם לשון ארוכה, הגיע עד לטבור, עלו על זה תולעים, הם מתו במיטה משונה, במיטה קשה, סבלו יצורים ומתו על המקום. מה שעם ישראל נגזר 40 שנה, זה היה בגלל שהם איבדו את הזכות. אני בא לתת לכם מתנה, אומר הקדוש ברוך הוא, מתנה נפלאה, ארץ ישראל, ואתם חוששים, אתם לא רוצים לקבל? לא צריך, הילדים שלכם יקבלו. אז עכשיו אני, היה ידוע שהמניין של עם ישראל זה מגיל 20 עד גיל 60. אז עכשיו אם אתם עם ישראל, הנציגים שלכם לא רוצים, אז אתם לא יכולים לקבל. אז אם אתם לא יכולים לקבל, אז בלי עונש, אתם לא יכולים להיכנס לארץ, אתם תישארו במדבר עד שיהיה הילדים שלכם בגיל 20 עד 20, עד 60. אז כל מי שהיה בגיל 20, כמה זמן לוקח כשמגיע לגיל 60? 40 שנה. אז לכן צריך 40 שנה, לא בגלל 40 יום. וכל מי שהיה ועשר לחכות, חוץ משניים שהם אמרו טוב, יהושע וכלב, לכן הם ייכנסו כן לארץ. הם יישארו בחיים והם ייכנסו לארץ והם יירשוע, ואתם לא תוכלו לרשת אותם. אז מזה אנחנו לומדים שוב את העניין הזה, שכמה שצריך להתחזק גם באהבת הארץ. חז"ל אומרים שחוץ מהידוע לכולם שיש לשון הרע לדבר איש על רעהו, אסור לדבר על אנשים, מהפרשה הזאת אנחנו לומדים גם על ארץ ישראל אסור לדבר. ארץ קדושה, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. תודה רבה, שבת שלום.